טוב לכולם. לפני שנתחיל ללמוד, אני רק רוצה לשתף אתכם. היום נפטרה אחותו של הרב סולובייצ'י, סבא שלי, גברת חנה גרבר, למי שפה מכיר אותה. היא הנצר האחרון מהמשפחה. זה סיום של דור. הייתה כמעט בת 98, נולדה עוד ברוסיה בשנה שפרצה מלחמת העולם הראשונה. עברה איתם את כל התהפוכות של המהפכה הרוסית, הבריחה אחרי זה מרוסיה הקומוניסטית לוורשה, כל מה שוורשה אמרה בשנות ה-20, מי שקצת מבין את זה, אחרי זה ארצות הברית, את השנים האחרונות שהיא חיה בארץ. אני רוצה להקדיש את השיעור לזכרה. אני זכיתי כשהייתי בבוסטון, ביקורים אצל סבא, גם הייתי מתארח אצלם בבית. בעלה היה בעל חסד גדול, סימי גרבר, שהיה בעל תפילה של הרב סולובייצ'י. טוב, אנחנו באמצע הדיון.
זכותת היום
בעצמך. אמן. לכולם. אנחנו באמצע העיון בנושא של ברכה על נר שבת, שבפעם קודמת אנחנו עקבנו אחרי הדיון בספרות הגאונים עד הרמב״ם ועד בכלל, שראינו שהמוקד של הדיון בגאונים, או הנימוק של החובה לברך, היא פשוטה. קודם כל מוכיחים שהדלקת נר שבת זו מצווה, ואם זו מצווה, אז המצוות מברכים. שבתוך הדברים גם נכלל, בדברי רב נתונאי גאון, מעין קל וחומר, או היות והגמרא אומרת שהדלקת נר שבת קודמת לנר חנוכה, והנר חנוכה מפורש בגמרא שמברכים, אז מברכים גם על נר שבת. הרמב״ם בדברים שלו בהלכות ברכות, זה רמוז גם בהלכות שבת בפרק ה' בלשון, הרמב״ם היה מודע לבעייתיות שבדבר מהפן הלשוני. זה הביטוי שהגמרא אומרת שהדלקת נר בשבת היא חובה. והשימוש בביטוי חובה ולא בביטוי מצווה הוא בעיקר נראה בעייתי על רקע שיטת הגאונים עצמם בגמרא בחולין בקופי, שם הגמרא אומרת שמים ראשונים מצווה ומים אחרונים חובה, והגמרא שם אומרת למי נפקמינה שהמים ראשונים שהיא מצווה מברכים, על מצווה אפשר לומר וציוונו, לעומת זאת מים אחרונים שאין חובה לא מברכים. ומה שמרמז אם כך שגם בנר שבת הביטוי חובה דווקא בא לומר שאיננו מצווה. וראינו את הנימוק של הרמב״ם, הרמב״ם מפרש שהביטוי חובה בא לומר שיש הכרח לעשות את הפעולה הזאת, אבל זה לא בהכרח מציין את הסיבה שיש הכרח לעשות את זה. ומים אחרונים, הסיבה שהגמרא אמרה שהיא חובה, זה על רקע הבריאותי של מלך סדומית. גם בעולם המצוות, שאנחנו מחלקים את המצוות לקטגוריות, יש מצוות שאדם חייב לעשות אותה, דיינו חייב ליזום את עשיית הפעולה הזאת. דוגמאות שהרמב"ם מביא זה תפילין, סוכה, הייתי אומר שככה, שהדלקת נר שבת שנקראת חובה היא בחברה די טובה, סליפ קמפני, כן? שתראו איזה עוד מצוות יהיה שם. הביטוי מצווה לעומת זאת יכול להתפרש כמצווה הלכתית כאשר אדם נקלע למצב מסוים, או כשהוא יצר מציאות מסוימת, אז יש לו מצווה, אבל אין חובה לייצר את המציאות הזאת. הדוגמה שהרמב"ם מביא זה מצוות מעקה, מצוות מזוזה, אדם לא חייב לקנות בית. אדם אומר הרמב"ם יכול לגור גם באוהל. אבל אלו היסודות של הדיון בגאונים וברמב"ם. אנחנו היום נעבור לראות את הדיון התוסס, אם אפשר לומר, שהיה בצרפת, שזה מסוכם בקצרה בתוספות בשבת בחפי עמוד ב', ממש ממש בקצרה. הדיון עצמו, אבל בתוספות מסכמים את שני הצדדים, אנחנו בעיקר נסתכל עכשיו בספר הישר. הדיון עצמו הייתה התכתבות ענפה בין רבנו תם לבין רבנו משולם ממלון, שהוא חכם פרובנצלי, דהיינו מדרום צרפת, שהצפין לו לצפון צרפת, צרפת של הראשונים. ויש בינו לבין רבנו תם ארבע התכתבויות שמכילים כמה וכמה נושאים, והתכתבות די ענפה, ואחד מההתכתבויות הידועות יותר בספרות הראשונים. גם בזכות הטונים הגבוהים שיש כאן, שיש בתוך הדיון. פרופסור אורבך הקדיש כמה עמודים לדיון הזה, להתכתבות הזאת בספרו בעלי התוספות, כאשר השם של הספר גזר קצת גם את אופי הדיון. אורבך בחר להתמקד בבעלי התוספות, ולכן הוא כתב מהן ביוגרפיות. הוא מתמקד באישיות שלהם. לכן עניין אותו הטונים, הנזיפות שרבן אותם נותן. כבר פרופסור יעקב כץ, המנוח, במאמר ביקורת על הספר, העיר שעדיף לכתוב על התוספות, על היצירה הספרותית, הוא פחות עליהן. ובאמת על ההתכתבות הזאת כתב ידידי רמי ריינר, שהוא כתב דוקטורט על רבן אותם, הוא כיום מרצה באוניברסיטת בן גוריון, והוא פרסם את הפרק הזה כמאמר בשנתון המשפט העברי. שלחתי לכם לינק. שם רמי בעיקר מנסה להראות שיש נושאים עקרוניים שעומדים על הפרק בוויכוח שביניהם. והוא מאפיין שם ארבעה נושאים שדעתו עוברים בין הנושאים השונים שנידונים. ביחס לנר שבת יש בעיקר שניים מהם שהוא מעלה. מה שאנחנו נראה עכשיו נקרא את הדיון בפנים, אנחנו נראה שבראש ובראשונה קודם כל מתווכח על מה זה נר שבת. דהיינו, האם זו מצווה שראוי לברך עליה מצד אופייה וטבעה כמצווה? זאת שאלה אחת ראשונית, שאנחנו נראה דיון ערני ביניהם. דבר שני, הם מתווכחים גם במחלוקת פרשנית סביב נושא החובה. דהיינו, איך לפרש מונחים שחוזרים על עצמם בגמרא יותר מפעם אחת? האם לתת להם משמעות קבועה, או האם כל מקור יכול להתפרש בפני עצמו? והיות והדיון הזה של בעלי זה כבר הדף הבא, בסדר. והיות והדיון הזה ברבן אותם רבן המשולם, הוא מתרחש כבר במאה ה-12, חלק מהדיון יהיה איך להתייחס לברכות שמופיעות רק בספרות הגאונים. או בלשון אחרת, הוויכוח יהיה על המעמד של ספרות הגאונים. כן, ששני הדברים הבולטים שיהיו בדיון הצרפתי של בעלי התוספות שלא נמצא בגאונים, זה קודם כל היחס לגאונים. הגאונים לא ידעו ליחס לעצמם. והדבר השני הוא הדיון הלמדני סביב מה זה נר שבת. היינו, הנחה של הגאונים הייתה שכל דבר שהוא מצווה מברכים עליו. לעומת זאת, רבנו משולם מעלה למרכז התודעה, רבנו אותם מסכים, הוא לא חולק על עצם העלאת הנקודה, הוא רק לא מסכים איתו לגבי הבירור של מה זה נר שבת, טוען שלא די לקבוע שדבר הוא מצווה כדי לברך עליו, צריך לבדוק את טיב המצווה הזאת. זה בעיקר על רקע דברים שהוזכרו גם בפעם קודמת, על לא על כל מצווה מברכים. ואנחנו נתחיל לקרוא, ההתכתבות הזאת נשמרה בספר הישר לרבן אותם, ולכן המכתבים של רבן אותם נשמרו יותר טוב מהמכתבים של רבנו משולם. לא כל המכתבים של רבנו משולם נשמרו, לא נורא, נכון? הזכרתי קודם את החותו של הרב, אתם יודעים שיצא לאור לפני כ10 שנים, ספר שנקרא אגרות הגריד הלוי. תראי את זה דוד שלי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, שזה בעיקר התכתבויות הלכתיות של הרב סולובייצ'יק עם הרבה אנשים, רובם עם אבא שלו. הוא ואבא שלו התכתבו הרבה מאוד בעניינים שונים, רובם בלמדנות כמובן, ואבא גם היה עונה לו, לפעמים היה נוזף בו, לפעמים היה משבח אותו, היה להערה. עכשיו, מי שמר את המכתבים? האבא. הגריד לא שמר כלום, החדר העבודה שלו לא היה כל כך מסודר, ולכן יש לנו יותר מכתבים שהוא שלח מאשר אלה שהוא קיבל, כן? אז זה תמיד מי שומר, כן? אוקיי, אנחנו נתחיל לקרוא את הדברים, זה בדפים ששלחנו בפעם קודמת, מיד אחרי הרמב״ם. אני לא יודע אם יש לכם את הפעם הראשונה או השנייה, אבל זה, אצלי זה משורה 55, זה למה שאתם מחזיקים? זה בלי מספרים. טוב, אצלי זה שורה 55. בספר הישר חלק התשובות סימן ממי, הדיון הראשון הוא מפרי עיתו של רבנו תם. רבנו תם נוזף ברבנו משולם באופן הבא: גם שמעתי שעקרו ברכת נר בשבת, וכאן אנחנו שומעים צליל שרבנו תם היה ברור לו שמה הנוהג שהיה ברור לברך. ומה עשה רבינו משולם? אמר שלא לברך. לכן הוא מציג את רבינו משולם כעוקר את הברכה. שמעתי שעקרו ברכת נר בשבת, תראו את הביטוי הבא: וחיללו המקדש. אנחנו כבר הזכרנו פה יותר מפעם את שאלת הקשר בין נר שבת לבין נר המקדש, לפחות תראו בלשונו של רבינו תם, הוא אומר אתה מחלל את המקדש, אתה פוגע, הוא רואה בזה פגיעה בנר שבת, והוא ממשיך בחיבת המצווה, כי כמה חובות תאונות ברכה ואינו דומה למים האחרונים שחובה ואינם תאונים ברכה, זה לא משום חיבת מצוות הוא אלא משום סכנה. וכאן הדיון מתחיל כמו הדיון הגאוני, נכון? ככה זה אותם צלילים. זה חובה, מים אחרונים זה כמו ברבא, ולא קושייה. שעובד אותם כאן כדלקטיקן טוב, רומז לסתירה בגמרה על מים אחרונים. אף על גב, דסמכינן, אביתם קדושים. יש בצד הגמרה בחולין קופי, שאומרת שהמקור למים אחרונים הוא מלח סדומי, יש גמרה בברכות, בדף נון ג' בפרק שמיני, שם הגמרה סומכת את החובה של נטילת ידיים על הפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. פה יש נימה אחרת לגמרי, שמים אחרונים זה לא משום סכנה, זה לא יהיה בריאותי, זה עניין של קדושה, והייתם קדושים, ואכן יש ראשונים, הזכרת פעם קודמת את מקורות ארץ ישראל, יש ראשונים, ושבו להלקת זה מופיע, שאומרים, שיש חובה לברך על מים אחרונים מכוח הגמרא בברכות בדף נ"ג. אז רבנו תם אומר, אף על גב זה סמכין על ויתן קדושים, כן? בכל זאת זה לא משפיע על הברכה, כן? אני ממשיך ואומר, ובספרי אגדה נמצאת, כלומר ההצגה של נר שבת כחובה, תראו לאיזה מקורות הוא הולך, כן? מיד נחשוב על זה. כן? ספרי אגדה, כן, הוא לא אומר איזה, אבל הוא כנראה חושב פה על בראשית רבה, שם הוזכר פה כבר בקצרה נושא שהמצווה היא לנשים, אז בבראשית רבה כנראה זה משהו רומז שדברים על זה כסוג של חובה. הלאה, הוא ממשיך ואומר למען כיבור אורו של עולם כמפורש, כן, הוא אומר זה בבראשית רבה, ובסדר רב אמרם איתה, אז הנה זה גם מתואר בספרות הגאונים, ואז הוא אומר, אם הגאונים לא צריכים לשכנע אותי, שמה? שלפי עקרונות ההלכה צריך לברך עליו. רבנו תם פה כבר די לא להגיד, זה כתוב בגאונים, נכון? והוא ממשיך, בוא נשמע את דעתכם על ההוכחה האחרונה, ונידה וחלה והדלקה, פה שלוש מצוות נשיות, שלושתן חובה, וברכה לשלושתן, הרי על נידה, אנחנו יודעים לפי הפירוש המקובל של בעלי התוספות לפחות שברכה על תבילה מופיע בגמרא, מופיע בגמרא בפסחים בזין עמוד ב', שם הגמרא אומרת שכל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם חוץ מן התבילה. האמת שפשטות הדברים שעל איזה תבילה מדובר, תבילת גר. גר לא יכול להגיד לברך לפני שהוא תובל כי הוא גוי, אבל בעלי התוספות פרשו שהכוונה גם בתפילת נידה, הכל תפילה, לא כך בור עולם, מה הבעיה? אדם תמי יכול לברך, אנחנו כבר לא נוהגים כתקנת עזרה. ובכל כזה התקבל להלכה, ולכן בשולחן ערוך נפסק, שהאישה שתובלת תדבול, תברך ותדבול עוד פעם, כדי שהיא עובר לעשייתה. אני יכול רק להעיר מאמר מוסגר, אני לא רוצה להעריך בזה, שבסוגיה המקבילה בירושלמי, מופיע נוסח קצת אחר של ההלכה, ועל רקע זה גם מבינים באופן שונה לגמרי למה תבילה הוא יוצא מן הכלל. בירושלמי יש מחלוקת האם מברכים על מצוות עובר לעשייתן, דיינו לפני שעושים אותם או בשעת עשייתן. ועל זה אומר הירושלמי, זה בברכות פרק תשיעי, שלמנדה אמר שמברכים בשעת עשייתן, יש שלושה יוצאים מן הכלל. יוצא מן הכלל הראשון זה תבילה, עכשיו אנחנו מבינים למה. קצת קשה לברך את זה בתוך המים. יוצא מן הכלל שני זה תקיעת שופר. קצת קשה לברך שאתה תוקע בשופר. והשלישי אומר הירושלמי, זה קידושי ביאה, שגם זה מציבות צניעות, לא ראוי שאדם יברך בשעה שהוא בועל. בבבלי אבל, המיוצא מן הכלל הזה הוא על עובר לעשייתן. כאמור, הפשטות שזה הגר, אבל בעלי התוספות כבר פרשו שהכוונה המידה, אז הנה גמרה מפורשת שמברכים לפי דעתם על תפילת מידה, לשיטתם. על חלה גם כזה אין מחלוקת שמברכים, אז אם מברכים על נידה, מברכים על חלה, למה לא לברך על הדלקת הנר? מה דעתכם על הבעיה הזאת? חזקה כברזל? איזה פרסוף, אתה? אני ממשיך. וכמה, הוא אומר ככה, וקודמת לקידוש היום מונר חנוכה, אז זה ממש רב נטרונאי. כלומר, התשובה הזאת, הייתי אומר, הראשונה, הדיון מתחיל כמו רב נטרונאי, עם קצת רטוריקה של גם היקה, גם ספרי אגדה וגם היקה שלמדני, נכון? ואז הוא ממשיך, וכמה ברכות מצאנו בסדר רב סעדיה, ברוך המרבה שמחות, ובהלכות רב יהודה אשר צג אגוז, אלו ברכות מחתונה שמופיעות בסידורים הגאוניים. דרך אגב, אנחנו לא מברכים לא את זה ולא את זה, אז ההוכחה הזאת, הייתי אומר, אני הייתי קצת נזהר ממנה, כלומר היא דווקא מוכיחה שהגאונים יכולים להביא ברכות שאנחנו לא כל כך מתפעלים מזה, נכון? אבל ממשיך רבן אותם, אף על פי שאינם כתובות, וכל שכן שזה כתוב במפורש. איפה זה כתוב במפורש? שכתובה בספרי אגדה. יודעים מתי חכם הולך לספרי אגדה לשכנע אותך בקיומה של הלכה? כי אין לו משהו אחר, נכון? ובדרשות שדורשים בשבת, וכל השומע יסחק לו וכל העוקר יעקב. טוב, רבנו משולם, האם הוא נבהל מהמתקפה הזאת? האם הוא צריך להיבהל כל כך? לא כל כך, אבל הוא מחפש מחסה. ומה הוא אומר בתשובה הבאה? הוא מתחבא מאחורי מישהו שהוא רואה בו סמכות, שגם רבנו תם לפי משהו כנראה קיבה להתרשם מזה, והוא מספר, וברכת נר כמו כן הורה רב רבי אליהו. והתשובה הזאת, אתם רואים, זה העניין השישי בסימן מ"ז. עניין לפני כן היה ויכוח גדול שלא נתאר אותו, וזה על מפטיר, האם המפטיר עולה למניין שבעה או לא. נושא גדול, וגם שם רבינו משולם מעיד שרבי אליהו עשה אותו דבר. והוא ממשיך ואומר, ונוהג תחילה, וכן במקומות אחרים הרבה ראינו שאין נוהגים לברך. היום הנתם הציג את זה, שכולם מברכים, ואתה עוקר את המנהג, ומה פתאום? הסתברתי, הסתכלתי, לא רע, ראיתי הרבה מקומות שלא מברכים, אז אני, אין לך מה לבוא אליי בטענות. והוא ממשיך, עכשיו תראו את הלמדנות שלו, ותאמה זה מסתבר שאין הדלקתה גמר מצוותה ואינה אלא כדי להעיר בלילה. ואם הייתה ששי גולקת והולכת, אינו חייב לחבותה או להדליקה, כי דאשכחה נהיה נר חנוכה. כאן הוא גם רומז לגמרה אחת במנחות בדף מ"ב עמוד ב, והוא גם בעיקר נכנס פה לדיון למדני. פה הלמדנות נפתחת לבחון את אופי מצוות נר שבת, ובעצם על רקע זה לחלק בין נר חנוכה לנר שבת, להגיע למקום שלמרות שנר שבת קודם לנר חנוכה, עדיין על נר חנוכה נברך ועל נר שבת לא נברך, והסיבה הפשוטה, אלו מצוות בעלות אופי שונה. ומה מה הדבר שהוא רומז לו? זו גמרא במנחות בדף מ"ב, שם הגמרא דנה האם צריך לברך כאדם קושר ציציות או עושה ציצית. הוא מביא שם סיפור על המורה אחד שקשר ציציות וברך ברוך אשר קידושו במצוותיו לעשות ציצית. למה הוא חשב שזאת מצווה? האמת? כך זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? תעשו להם ציצית. מה מסתבר? הגמרא אומרת שאחד מהמוראים שמע אותו, אמר לו, מה הציצי? כבר מה זה הציוצים האלה? תראו איזה משחק לשון יפה, כן? ציצית? אתה מצייץ, מה זה? אז הגמרא מתחילה להיכנס לדיון כמעט עמוד. על מה מברכים, על איזה שלב מברכים. כשהגמרא שם עלה למבחן, כמה וכמה קריטריונים, הראשון שלהם הגמרא חשבה, בוא נבדוק האם הפעולה הזאת יכול לעשות אותה גוי. אם גוי יכול לעשות את הפעולה, לא נברך עליה. אם גוי לא יכול לעשות את הפעולה, נברך עליה. כי מה הרציונל שהגמרא חשבה? אז הרציונל מאוד פשוט. לכאורה אפשר לברך על מעשה מצווה, אבל התוצאה ההלכתית, על התוצאה קשה לברך. אז אם גוי פסול מלעשות את הדבר, כנראה שההלכה מייחסת חשיבות לתהליך, ואני יכול לברך עליו. ומה זאת, אם גוי יכול לעשות, כנראה שהעיקר התוצאה, אז אני, בעצם אני נכנס למצב מסוים, אי אפשר לברך על זה. הגמרא דוחה את זה, בסוף הגמרא אומרת, במה זה תלוי? אז זה בדיוק הלשון שמצטט פה רבנו משולם. האם ההדלקה, האם המעשה הזה הוא גמר המצווה או לא? בעצם מה שהגמרא אומרת הוא, שלמצווה ציצית יש שני שלבים. שלב ראשון הוא לעשות את הציצית, ומה השלב השני? להתעטף בבגד שיש בו ציצית. אומרת הגמרא שמה, שהמחלוקת האם לברך על עשיית ציצית תלויה במחלוקת אחרת על מהי מצוות ציצית. האם היא חובת גברה או חובת מנה? שביאור הפשוט של הדברים, האם המצווה יש אדם יטיל ציציות בבגדיו, ואם אדם קונה בגד, פורק בגד, הוא חייב להטיל בו ציצית, גם אם הבגד נמצא בארון, בלשון הגמרא, כלי קופסה, או חובת גברא אומר שהמצווה היא שציצית היא להתעטף בבגד שיש בו ציציות. כן, זאת אומרת הגברא, למדה אמר שציצית היא חובת מנה, כן, כל הבגדים שיש לאדם בארון צריכים להיות מצויצים, אז אם כך, אז באמת קשירת הציציות היא גמר המצווה, רואי לברך לעשות ציצית. לעומת זאת, למדה אמר שציצית היא חובת גברא, אז יש פה שני שלבים. שלב ראשון הוא לעשות את הציציות, שלב שני הוא להתעטף בבגד. מברכים רק על הגמר, רק על השלב השני. אותו דבר עם תפילים. ייצור התפילים לא זוכה לברכה, משום שבזה המצווה לא הסתיימה. כי עכשיו שלב ב' צריך להניח אותה. על רקע זה בא רבנו משולה, ותראו מה הוא טוען. הוא אומר ככה, להדליק נר של שבת זה לא גמר המצווה. זה רק שלב א', זה מעין להכין ציציות. אני מכין את הציציות כדי שאני אוכל להתעטף בהם, פעולת העיטוף היא מעשה המצווה שעליה אני אברך. אז אומר רבנו משולם, הדלקת הנר מהי? היא נועדה לייצר אור בבית כדי שמתי אני אכנס לקיום הלכתי מאוחר יותר בלילה, כשאני אהנה מאור הנר ואני אסעד לאורה. או בלשונו של רבנו משולם, אני קורא את זה עכשיו עוד פעם, טעם אז מסתבר שאין הדלקתה גמר מצוותה ואינה אלא כדי להעיר בלילה. אז להדליק נר של שבת זה מעין הכשר מצווה כזה, לכן הוא לא ראוי לברכה, כי מה מהות מצוות נר שבת לפי תפיסת רבנו משולם? לא מעשה הדלקה, לא להדליק את הנר, אלא האור שהוא מאיר בלילה בבית בלילה, וזה לא שייך לברך. על מה אתה לברך? והוא מביא לזה הוכחה לכאורה מאוד חזקה. מה הוכחה שלו? אם הייתה הששית דולקת והולכת, אם אדם ייקח נר כזה כמו היורצייט, הנרות הארוכים, ידליק אותו ביום חמישי בצהריים, והנר הזה דולק לו יפה בכניסת שבת, הולך לדלוק לו בליל שבת, אומר רבנו משולם, מה הבעיה? אם הייתה הששית דולקת והולכת, אינו חייב לחבותה או להדליקה, כי דאשכחן ינר חנוכה, הכוונה לא כמו שמצאנו בנר חנוכה, ששם מה אני חייב לעשות? הרי שם הגמרא אומרת הדלקה עושה מצווה, ואני חייב לחבות ולהדליק. זו גמרא מפורשת בשבת בכ"ב עמוד ב' סוף העמוד, אני ללמוד את זה פה יחד איתכם. וזכן אומר רבנו משולם, ההוכחה שלך שנר חנוכה קודם מבחינה המימון לנר שבת, סליחה, קודם לנר חנוכה, היא לא ראיה לגבי הברכה, שכן הברכה קבועה בעולם אחר, לא די להיות מצווה כדי לברך עליך, צריך להיות גמר מצווה. ובלשון אחר, בנר חנוכה יש חובה הלכתית להדליק את הנר, בנר שבת העניין הוא שיהיה נר דלוק בבית, על מצב, על מציאות של אור בבית, לא שייך לברך על זה. לעומת זאת, על מעשי המצווה של הדלקת נר חנוכה שייך לברך. עד כאן הנימוק של רבנו משולם. כאן אנחנו מגלים כבר ביטוח של אופיו של נר שבת, ועל זה עונה לו רבנו תם את הדבר הבא. מה שכתבת שגם הורה, כוונה רבי אליהו, כך אומר פה באדיר, בנר שבת שלא לברך, ומסתבר תמה שאינה גמר מצוותה, כאן רבי נתם לא אומר שום דבר רבי אליהו, אבל על מפתיר, פשוט כמה שורות לפני כן, רבי נתם אומר לא פחות, שאומנם האיש הזה מגועלנו הוא וקרובנו הוא, אבל במקרה הזה זה לא יעזור לו, כי מה שהוא אמר הוא כל כך נורא והיום, הוא אפילו קרוב למינות. אני אסביר לכם בהמשך, גם פה, למה, איך יכולת אפיקורסות, אתה מתווכח על מפתיר? למה אתה, פה אנחנו נראה, הנימוקים שהם הסיבה שהוא אמר הוא קרוב למינות, זה גם פה נמצאים, בלי הביטוי, כי הוא כבר אמר את זה כמה שורות לפני כן, אז הוא, אבל איך ויכוח הלכתי הופך לאפיקורסות? אני מדבר על זה. רואים, הבן אתה אומר, אני לא מתרשם, למה? עליתה. בואו נראה, שגמר מצוותה היא כנר חנוכה. דיינו, גם נר שבת, לפי דעת רבנו תם, יש משמעות הלכתית לפעולת ההדלקה. יש מעשה ההדלקה, מעשה מצווה שאפשר לברך עליו. והוא מסביר, כנר חנוכה די לפרסומי ניסאי, וחנמי מדאב השלום ביתו, דאין לו להקדים ולא לאחר. למה רבנו תם רומז כאן? הוא רומז כאן לגמרא בשבת חב ג' שלא ברור לגמרי על איזה נר הגמרא מדברת. רבנו תם עצמו מפרש, וכך גם פרש רש"י, שזה מדבר לא על נר חנוכה אלא על נר שבת, למרות שזה נמצא בתוך הסוגיות של חנוכה. גם הגמרא אומרת שצריך לא ימיש עמוד הענן, צריך להיזהר בזמן ההדלקה לא להקדים ולא לאחר. עכשיו למה לא לאחר זמן הדלקה של נר שבת? כולם מבינים למה לא לאחר את זה? חילול שבת. אבל למה לא להקדים? מה אכפת לך שאני אדליק נר שבת בשמונה בבוקר? עצם ההתעקשות שהדלקת הנר צריכה להיות סמוכה לשבת, לא להקדים ולא לאחר, דיינו אני דורש שהדלקת נר שבת תהיה סמוכה לשבת, אומר רבי נתן, כאן יש הוכחה שיש משמעות הלכתית לפעולת ההדלקה. מה אם הששית הולכת ודולקת? אז בהמשך הוא יתייחס לזה. אבל רבי נתן בשלב הזה טוען שעצם ההתעקשות שזמן ההדלקה צריך להיות סמוך לשבת, מלמד שהפעולה הזאת היא פעולה סימבולית בעצמה. הוא גם מסביר מה הסימבוליקה שבה. מה הוא מסביר? זה שלום, שלום ביתו. הוא לא מסביר מה שלום הבית ולהדליק את הנר. לא קשה לנחש את האווירה שיש בבית שרואים שמדליקים את הנר. אז זה הוא חושב. כלומר, אפשר לדמיין איך היה נראה בית שלא מדליקים בו נר. כלומר, לפי דעתו, העלאת הנר מרגיע את הבית. הידיעה שהבית מסודר עם אור. אפשר להגיד, מסדרים את השעון שבת. כן? הידיעה ש... זה לא, הוא לא לגמרי מסביר, אבל כן, כן ברור פה מהתשובה שרבנו תם חולק על רבנו משולם בראש ובראשונה בעניין של מה זה נר שבת. ומשולם אומר, העיקר זה האור בלילה, רבנו תם אומר, יש משמעות למעשה ההדלקה. והוא ממשיך, ולא דני לתפילין וציצית, אותה גמרא במנחות, ופטרין עליהם בברכת מצווה בהתחלת, לפי שאחרי העשייה יש לבישה. וההנחה, כאילו מברכינן לעשות בפתילה בשבת. בעצם רבי אדם אומר, אם אתה רוצה לדמות את זה לציצית, צריך לדמות את השלב של איננו גמר מצווה, לשלב שבו מכינים את הנירות, שבו עושים את הנירות בפמותים, שמים אותה בזמנם, את השם, את הפתילה. זה כמו להכין ציצית. מעשה ההדלקה, לעומת זאת אומר רבי אדם, לפי תפיסתו זה כמו הנחת תפילים. זה מעשה מצווה בעצמו. הוא ממשיך ואומר, ובניר חנוכה לא היה לברך כדבריך, זה בלעשות כפריך הגמר מצווה, אבל שהחיינו כגון גבי לולה וכן בלהדליק לא כפריך. מה בדיוק ההסבר של השורות האלה? למה בניר חנוכה לא צריך לברך כדבריך? אני לא בטוח, לא בטוח, אני אין בזה אחר כך עוד פעם. הוא ממשיך, ועכשיו הוא אומר, אתה ממשיך לחזית האחרת של הגאונים. הוא אומר כך, ותמה אני עליך, שאתה מאמין לפי טעותך לרב יהודה. עכשיו הוא התחיל להביא לו דוגמאות, שהוא רבין ומשולם מסתמך על הגאונים, בכל מיני עניינים חמורים. תתיר נידה לבעלה שהיא בקרת, ולרב שרירה שכתב להגבות לבעל חוב מטלטלי דיאטמי. אינך מאמין לרב אמרם שמפיו אנו למדים כל ברכות ותפילות כגון ברכת מפטיר ורוב ברכות שאינן לא בתלמוד ולא במסכת סופרים לברך על הדלקת נר לשבת? כאן רבן אותם בא לשם השיטתיות. אם סומכים על גאונים אז לסמוך, אם לא, שום דבר. הוא ממשיך ואומר כך, ולפי שאנשים מברכות בלחש, סליחה, דילגתי על שורה טובה, ופיקח ושתוק ואל ילעיגו עליך וגם לא יענשוך מלאכי השלום. הוא יודע, הוא מגייס, ולפי שאנשים מברכות בלחש וקולם לא ישמע, זה נכון? פה יש שירת נשים מנהלן שזה בעיה שמברכות בלחש. בדרך כלל פה שמעתי שאפילו הרמטכ"ל היה מתבטח, אז תפסו אותו על חם, כן. אבל הנה, אנשים מברכות בלחש וקולם לא ישמע, שכחת המנהג שגם אני לא שמעתי מימי. אני מרשה פה לשאול, מי מכם האיש שלכם לידכם כשאתם מדליקות נרות, או מי מכם פה עומד ליד האישה שלהם כשהיא מדליקה נרות? יש פה מישהו כזה? אתה, כן. לפעמים, בפנסיה, כשהילדים גדלים. טוב, הרבה יותר, יש פה עדות ברורה איך היה נראה הבית שלו בזמן הדלקת נרות. הוא בדיוק יצא מהמקלחת, בדיוק הוא זה, בדיוק, הוא לא הספיק, הוא לא... אז בעצם הרבה יותר אומר, איך הבנים מדברים על מצווה נשית ומתפלפלים מה עושים? וכאן יש לו איזשהו אימון בשטח, כן? והוא ממשיך ואומר, ופעמים שהייתי מדליק, כנראה לא תמיד היה ליד אשתו בשבת, הייתי שוכח, לפי שאינה באנשים כבנשים. ועוד ראיה, אומר רבינו תם לברכה, שכן כתב בהלכות גדולות, זה נושא שאנחנו הולכים למורתו בבת השם, המדליק נר חנוכה ונר שבת תחילה, מדליק נר חנוכה. ואי אדליק שבת ברישה, אי צרה. זו שיטת הגאונים הידועה, שהדלקת נר שבת מהווה קבלת שבת. ולכן אומר הבאג, צריך קודם להדליק נר חנוכה ואז נר שבת, כי אם אדם ידליק קודם נר שבת, לא יוכל אחרי זה להדליק את נר חנוכה. אבל אומר רבנו תם, מכלל שהוא מברך. בוא ננסה להבין את, את הטענה שלו. פה יש טענה מאוד עמוקה, אולי הוא גם מבין את הברכה כאן עכשיו באופן קצת שונה ממה שהבנו עד עכשיו. כן, מה בעצם טוען רבנו תם? כנגד תפיסת רבנו משולם, אני רוצה קצת לחדד את זה, שהעיקר הוא שבלילה אין לך אור בבית, אז אין מצווה להדליק את הנר, אין שום פעולת הדלקה, אין על מה לברך, אתה סך הכל כמו בן אדם שמכין משהו לקראת משהו שיהיה עוד שעה, כן? לא שעה, כן, אני קצת יהיה חריף יותר, דיברנו בשעתו על נר שבת ודין כבוד שבת, עונג שבת, יש כל מיני פעולות שעושים משום כבוד שבת, למשל אנחנו מנקים את הבית, שים ספונג'ה. מישהו מברך ברכה על הספונג'ה? זה ברור למה. כי מעשה הספונג'ה, מעשה הניקיון, הוא לא באמת מעשה מצווה. הרי מבחינתנו, אני כבר עכשיו הולך למשנה בכתובות. יש כל מיני מלאכות שהאישה עושה לבעלה, ואם היא מספיק עשירה שיש לה שפחות, אז לא צריכה לעשות את זה, נכון? אני מודע, מתוודה, יש לי בבית, יש לנו עוזרת, שאני מנקה דרך זה שאני משלם לה, כן? אז הכר שיהיה נקי, כלומר, התוצאה היא מה שחשובה, כלומר, כשדיברנו בשבוע הקודם, אמרנו את הרמב"ם על כבוד שבת, הרמב"ם לא כותב, צריכים לראות לך לוקח מטטה ומטטה את הרצפה, סך הכל אומר, רצפה צריכה להיות נקייה, נכון? אז כמו שלא מברכים על ספונג'ה, או אותו דבר על מקלחת, צריך להתקלח לכבוד שבת, אבל זה לא מייסי מיצווה לפני המקלחת מברכים. אלא הכר שתהיה נקי. אז רבי משה אומר, הכר שיהיה אור בבית. אבל מה אכפת לי? כמה הכנות, אמנם, שאלתי בשבוע שעבר פה, אתה שאלת אותי? שהרמב"ם מתאר, זה על פי גמרא בקידושין בדף מ"א, וגם גמרא בשבת קי"ט, איך גדולי החכמים, זה רמב"ם בפרק למד, היו בעצמם עושים פעולה לכבוד שבת. כן, הוא מתאר את זה. ואחד מהדברים שהוא כותב, זו הייתה השאלה של המיעוט, זה שהוא כותב שהם היו מדליקים את הנר. הרי אנשים מדליקות את הנר. זו הייתה השאלה, אבל יש איזה עניין גם להכין, כן? אבל עדיין קשה לקרוא לזה איזה פעולה הלכתית מוגדרת. זו התפיסה של רבנו משולם, מה שייך פה לברך. לעומת זאת, רבנו תם, מה הוא בעצם מנסה להראות? שהדלקת נר שבת שונה מהותית מהפעולות האחרות שמכינות את הבית. ושיטת הבהג שבאה ואומרת שהדלקת הנר היא מהווה קבלת שבת, בעצם אומרת שיש ממד טקסי ריטואלי בפעולה הזאת. זה מעין, אפשר להגיד בשפה צבאית, מסדר כניסת השבת. או ננסה, כשנגיע לזה, לנסות להבין את הרציונל, איך מקבלים את השבת? על ידי זה שאנחנו עושים מלאכה ו... מה עושים לגפרור? תמדו אותי. שומתים, נכון? תגיד זה יותר טוב. הדלקת הנר היא למען איזה יום? מחר. אז למה אני מדליק אותו עכשיו? לא חבל? תראו, בחברה שחוסכת בחשמל, סליחה, בנרות, דיברנו פה על המחסור בנרות, למה אתה מדליק מבעוד יום? זו תשובה מאוד פשוטה, אני מדליק מבעוד יום כי אני... יפה, אז אדם שמדליק נר, או אישה שמדליקה נר לפני שבת, וזה היא גם מצהירה שאני עושה את זה עכשיו, כי בשבת אני לא אעשה את זה. הרבה ראשונים תמהו על השאלה איך אפשר לקבל שבת על ידי עשיית מלאכה. לדעתי, אני מציע עכשיו קריאת כיוון, התשובה היא כי אתה עושה את זה למען השבת, ובזה אתה מצהיר שהדבר הזה אסור לעשות אותו בשבת. לכן זאת הצרה. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, רבי אתה אומר, ודאי שלפי הבאג יש פה איזה משהו טקסי. עכשיו, כדי שיהיה טקס צריך לעמוד דור, או צריך לייצר איזה מימד טקסי, ומי מייצר את זה? הברכה, כלומר, אם לא מברכים, אומר רבנו תם, כלומר, אם צודק רבנו משולם, שהכר שיהיה אור, ודאי שאם אדם מדליק את הנר, זה לא יכול לקבל את השבת. חייב להיות שיש פה מימד טקסי. וכאן, אולי אפילו יש איזו עלה, אולי אפשרית של כיוון מסוים, לגבי הבנת הברכה. עד עכשיו כל הדיון היה בהנחה שהברכה על נר שבת היא כזה מצווה, אבל מצוות מברכים. וכאן רבנו תם אולי רומז, שלברכה יש תפקיד לא רק לציין שאני עושה את הפעולה כי ציוו עליי, אלא רבנו תם אולי גם רומז שהברכה הזאת היא ברכה שמטרתה להגדיר את הנר ולשנות את טיבו של הנר עצמו. הוא זה שיודע להפוך את הנר לנר קבלת השבת. כשבראשונים יש לנו מעט דוגמאות, אבל קו החשיבה קיים שיש ברכות שמברכים אותן במטבע ברכה של ברכת המצוות, אבל לא ברכת המצוות במובן הרגיל. אני חושב שהמקור היותר ידוע זה ההתלבטות הגדולה של ראשונים סביב מטבע הברכה של ברכת האירוסים, שהיא באמת ברכה שפותחת במטבע הברכה של ברכת המצוות, שקידישנו במצוותיו וציוונו, אבל ההמשך הוא לא מה שהיינו מצפים. היינו מצפים שמה יהיה, לקדש את האישה או משהו כזה, אבל ההמשך זה סיפור כזה מאוד מעניין, כאילו ציוונו על העריות ועשר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות. בנוסח הקדום היה רק להתיר לנו את הנשואות, נבהלו מזה, אז הוסיפו את המילה הנשואות לנו, כל אחד האישה שלו, כן, לא, התיר את כל הנשואות, כן, אבל זה היה הנוסח הקדום. והראש בכתובות פרק א' סימן י' ב', הראש שואל ואומר, איזה מי ברכה הזאת? ואכן אומר, זה לא ברכת המצווה, זו לדעתו ברכת שבח על קדושת החיי המשפחה היהודיים. הרמב"ן כבר יאמר אחריו שיות ומצורף לזה כוס של ברכה, שאומנם צריך לדעת שהכוס הזאת לא מתועדת בכלל בגמרא, והיא נמצאת רק בספרות גאונים, והיא בגלל זה עושה גם קצת כאב ראש מסוים, שכן מי מברך את הבורא פרי הגפן? הרב. מי שותה? הזוג. אז אם זה היה כוס של ברכה שתקנו חכמים, טוב, אבל חכמים לא תקנו את זה. אז זה בכל, ברכת הנהנים. נו, אני יכול לברך ברכת הנהנים שמישהו אחר יוכל, אבל זה לא ניתן, זה גמרא מפורשת בראש השנה. תראי, זה דווקא אחרת. תראי,
אצל עדות שונות, של ההודים, או כאלה, ואכן האריס
מברך עצמאו. אז ככה מופיע ברמב״ם. ברמב״ם, למרות כל השאלות של הראש, כתוב מפורש בלכות אישות פרק ג', שזו ברכת המצווה, ולכן מברכים אותה לפני האירוסין. ומי מברך אותה ברמב״ם? החתן. אבל המנהג שלנו הוא קצת בעייתי. בספר אפיק הים, שכתב אחד מגדולי ליטא שחי בתחילת המאה ה-20, אפיק הים זה השם פסוק בשירת דוד, שקראו לו יחיל מיכל, לכן הוא בחר בשם הזה. הוא כותב שם שהוא שאל את רב שמחה זלג ריגר, הדיין של בריסק, הוא שאל אותו מה רב חיים עושה, והוא כתב לו שרב חיים היה שופך קצת יין על היד ומלקק. בעידן מצלמות הווידאו, אני לא יודע אם זה רעיון כל כך מוצלח, שהמסדר קידושין יראו אותו מונצח לדורות מלקק את הידיים שלו.
שילוח הזה
לפעמים כשר, כן, אני יכול להגיד שאני מסדר קידושין, אני פשוט לא שותה וזהו, אני מסתמך על דעות אחרות. אבל אני כן יכול לומר שהצירוף של יין עם ברכה שנגמרת ברוך מקדש עמו ישראל לחופה וקידושין,
זה נוסח ששומרים מקדש,
הנוסח הקדום היה מקדש עמו ישראל, נקודה. אז רק אני אעיר שזה יביא את הרמב״ן להגיד, זה בכלל לא ברכת המצווה, זה קידוש. יש לנו קידוש בשבת שהוא הקדושת הזמן, ויש לנו ברכת האירוסין שהיא על קדושת המשפחה שלנו, זה בכלל לא ברכת מצווה, זה קידוש. אני יכול רק להוסיף גם בהערת אגב, אני פשוט אוהב את הנושאים האלה, שאם מקשיבים לנוסח הקידוש, מיד מרגישים שקדושת ישראל גם נמצאת בקידוש, וצריך לדעת שהחתימה של הקידוש בארץ ישראל הייתה מקדש ישראל והשבת. זה עולה פשוט מתוך מבנה הקידוש, שקידשנו המצוותיו ורץ עבנו, זה קדושת ישראל, ושבת קודשו ואהב אותו נלחילנו, זה קדושת השבת. כדי נדלג לסוף, כיוונו ובחרת אותנו קידשת, זה עוד פעם קדושת ישראל, ושבת קודשך ואהב אותו נלחלתנו. שמה הרעיון? זה אותו רעיון גם בעבר הבא. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ולכן מה הוא נותן לנו? כל המתנות הטובות שיש לו. מה? אחת מהמתנות הטובות זה שבת. למה אנחנו קיבלנו ולא הגויים? כי הוא בחר בנו, כי אנחנו הבנים שלו. כלשון המשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אותו דבר על התורה, למה אנחנו מקבלים את התורה ממנו? זו המתנה הכי טובה שלו, למה אנחנו מקבלים את זה ממנו? כי אנחנו הבנים שלו. ויש איזה מקורות חזקים מאוד בחז"ל לרעיון הזה ששבת זה מתנה, גמרא בביצה בתחילת פרק שני, הגמרא מדברת על כך שנותן מתנה לחברו, לבן חברו, צריך להודיע להורים. ומה הראיה? שקדוש ברוך הוא אמר הודיע למשה כשהוא נתן לעם ישראל מתנה את השבת, כן? זאת אומרת, צריך להודיע, כן? ולכן הנוסח הארץ ישראלית לקידוש הוא מקדש ישראל והשבת. כולם יודעים שבנוסח שלנו זה לא כך, והבבלי באמת מפרש בברכות דף מ"ט שמקדש ישראל זה רק על הזמנים, משום שהשבת קביעה לקיימה, ואילו רק חגים שתלויי תאריך. אבל יש פה רעיון שלוקחים מטבע ברכה של מצווה, הרמב"ם אמר זה ברכת מצווה, אבל האחרים, ראשונים אחרים אמרו זה לא ברכת המצווה. עכשיו אני לא בטוח אם אפשר להמיס את כל זה על רבנו תם. אולי רבנו תם רק אומר שמשיטת הבאג מוכח שזה לא רק תוצאה של אור, אלא גם שיש חשיבות למעשה ההדלקה. אבל אולי גם נרמז שהברכה עצמה מעבר מהם הצרה על... אני רוצה לחזור לרעיון שהצעתי קודם. אני מברך, אני מציר שהפעולה, המלאכה שאני עושה עכשיו היא בעצם מלאכה שמיועדת עבור מתי? עבור איזה זמן? עבור השבת. זה מה שמאפשר לנר הזה להיות נר של קבלת שבת. אז יהיה הדבר אשר יהיה, רבנו תם עושה כאן גם בצד הלמדני, כלומר בצד של נר שבת רבנו תם ורבנו משולם חולקים במחלוקת עמוקה מאוד, האם נר שבת זה שיהיה אור ותהנה מהאור, או האם פעולת ההדלקה היא פעולה הלכתית שאפשר לברך עליה. שבואו נדלג לפני שנקרא את העניין הזה של הגאונים ונשלים לגביו, לסעיף זין, זה שורה 102, שם רבנו תם משלים עם העניין של הששית הולכת ודולקת. הרי עד כאן הוא טיפל בטענה הראשונה שרבנו שולם אמר זה יהיה גמר מצוותה, זה לא גמר מצוותה, זה הכשר מצווה כזה. אצלי זה 102, אני שלחתי פעמיים 66 שיש 66 אצלכם, בסדר? אז כל פעם שאני מפנה אתה מתקן אותי, בסדר? אבל הייתה לרבנו משולם ראיה נוספת לקו הזה. מה הייתה הראיה? הששית הולכת ודולקת. רבנו תם בשלב א' הוא לא מתפעל מהקושייה הזאת. בוא נראה מה הוא אומר. ומה שכתבת שאם הייתה הששית דולקת והולכת אינה מחבה או אינו מחבה ומדליקה, מה בכך? ובשלב הזה רבנו תם מודה שאם הנר כבר דולק שאין צורך לחבות אותו ולהדליק שוב. הוא לא אומר, הוא אומר, זה לא הוכחה שלא מברכים. ומה הטענה שלו? הוא מה בכך? ולא בכיסוי אדם, אם נתכסה ברוח. כלומר, אם באה רוח ואיפה חול או אפר על אדם וכיסה אותו, פטור מלכסות. ואם חזר ונתגלה, חייב. וכן בסוכה עומדת ועשויה. סוכה ישנה. ואינו יכול לחדש בו דבר, אינו מברך אם יעשנה, לעומת זאת אם יחדש בדבר, ברכה נוהגת בה. אז אומר רבנו תם, מצאתי דוגמאות הלכתיות שיתכן מצב שבו אם הפעולה נעשתה כבר האדם לא חייב מה ליזום את הפעולה, מצד שני זה לא מונע ממנו מי לברך. מה דעתכם על הפרעיות האלה? זה דומה? זה דומה? לי מאוד קשה הטענות אלה של רבנו תם. אני רוצה במיוחד לדוגמה השנייה. מה זה הדוגמה הזאת של סוכה עומדת ואינו יכול לחדש בדבר? למה הוא לא מחדש בדבר? מה כתוב? למה? כי הוא לא יכול. הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, רבנו משולם טען שזה שאדם שיש לו נר דולק הוא לא צריך לחבות, זה לא כי נבח הוא לא יכול לקיים מצוות נר שבת, אלא הטענה היא שזה אותו דבר להדליק, כמו כי העיקר שיהיה אור. רבנו משולם מוכיח מהששית הולכת, מה הבעיה לחבות ולהדליק? מה, כי אין לו גפורים? כאילו מה הבעיה? אין לו שום מניעה טכנית. זה שלא אומרים לו לעשות את זה זה מסיבה אחרת, לא מסיבות טכניות, אלא אומרים לו לא לעשות את זה מסיבות עקרוניות, כי כל המצווה היא שיהיה אור בבית, זה הכל. לעומת זאת, בחידוש דבר, רבנו תם באמת חושב שלא עדיף לחדש בדבר? ודאי שעדיף. אז סך הכל, על מה הוא דיבר? המקרה שאתה לא יכול. או כיסוי אדם, מישהו, אני אשאל ככה, כשאדם ברוח וכיסה אותו, אז הוא קיים את המצווה?
לא.
אני חושב שלא. אז אם הוא לא קיים את המצווה, אז מה נאמר לעצמנו? למה הוא פטור מלחסות? מסיבה פשוטה, כי זה כבר מחוסה. כלומר, הייתי אומר, המצווה נגנבה לו. אם אחרי זה בא רוח מגילה ועוד פעם אדם, ברור שזה תברך, כלומר זה לא מוכיח כלום על אופן המצווה, אבל כשאדם יש לו הששית הולכת ודולקת, הטענה של רבנו משולם הייתה שאתה מקיים את המצווה באותו אופן, זה לא... אז על כורחנו, אם רבנו אותם בכל זאת תשווה, מה אנחנו צריכים לומר? הטענה של אמר היא פשוטה, גם הוא יכול לחשוב עליה, הוא ידע ללמוד יותר טוב מכולנו ביחד, כן? מה? על עצמי לפחות, אני יכול להגיד, כן, כאילו על כוחנו שכנראה הוא חשב ששני צדדי המשוואה הם דומים, או בלשון אחרת שאולי גם בנרח שבת הוא חשב מצד אחד שהששית הולכת ודולקת, באמת לא קיימת את המצווה, רק מה? אתה לא חייב לחבות, אבל באמת זה לא קיימת. או לחילופין, מה חשב רבנו תם? שבכיסוי אדם או בסוכה, זה נחשב שאתה קיימת. עכשיו, איזה מהם אני עדיף לבחור? אני עדיף לבחור את זה שנראה פחות תמוע, כי שניהם נראים לי תמועים, אבל נראה לי יותר תמוע לחשוב שמקיימים את המצווה של כיסוי אדם על ידי הרוח. או סוכה שלא יכול לחדש בדבר, להגיד שהוא כאילו חידש בדבר. לכן אני מעדיף לומר שהוא חשב ש... אתה לא חייב לחבות, ולמרות שבאמת חסר לך משהו. רק יותר קשה להסביר למה. עכשיו מה שאני גם יכול להוסיף, ראינו פה את בית הלוי. וכל מי שהיה בשבוע שעבר, אולי מחלוקת רבינו תם ורבינו משולם קפצה לו לראש, וזיקה לדברי הרמב״ם. אתם זוכרים את זה? אמר הרמב״ם ששני דינים, יש כבוד שבת ויש עונג שבת. עונג שבת דומה לתפיסת הנר של רבנו משולם. כבוד שבת דומה לתפיסת הנר של רבנו תם. בעצם מה עולה ברמב״ם? שיש את שניהם, נכון. לפי הרמב״ם שניהם צודקים. יש שני דינים, כמו שאומרים אצלנו. יש שני דינים בהדלקת הנר. הנר הוא גם פעולת הדלקה, וגם המטרה שתהיה אור. בית הלוי הוסיף שם, אני לא יודע אם הוא הכיר, הוא לא מצטט את רבנו תם ורבנו משולם, אבל הוא מדעתו שם הציע שעל הקיום של כבוד שבת אפשר לברך, על הקיום של עונג שבת אי אפשר לברך, ממש מה שרבנו תם ורבנו משולם אומרים. כן, חיה.
מה העניין של הברכה אצל סוכה? מדברים על ברכה בעשיית סוכה, אבל אין לנו ברכה
בעשיית סוכה. אז יש לנו גמרא בסוכה דף ו', וזה תוספתא בברכות פרק ו', שם יש דעות שמברכים על עשיית הסוכה, גמרא אומרת זה מחלוקת. הוא כנראה מדבר על אותה דעה שמברכים, את צודקת, זאת הערה טובה. אבל מה שאולי, אני לא בטוח, צריך להגיד פה ברבנו תם, זה שרבנו תם אולי ראה לנגד עיניו שגם כן שיש אולי שני קיומים בנר שבת, ולכן אם הששית הולכת ודולקת, היות ויש לך קיום של נר שבת, לפחות של העונג, הוא לא הכחיש את זה, אז אתה לא חייב אולי לחבות, אבל כשאתה מדליק אתה ודאי מקיים עוד קיום. זה לא כך ברור, כלומר לפי מיטב הבנתי הטענות של רבנו משולם מאוד חזקות בקטע הזה, אבל רבנו תם, אתם מוזמנים לראות ההמשך, ההמשך הוא מדהים. ועוד, אתם זוכרים מסורת הסבתות שהוא קודם אמר שצריך לראות מה הנשים עושות? ועוד שנשים שלנו מנהג בידם, או היה צריך להגיד בידם, כן? לחבות ולהדליק, ואני ראיתי בעיניי ואשלם ואת אומרנה כן. ואם אינם נביאות, נביאות הן. מה שמעניין לראות איך הדברים התגלגלו לתוספות על הדף, כי התוספות על הדף בחפי עמוד ב', עד שהם אומרים את הדבר הזה, מה בעצם עולה כאן? אני קצת נותח את זה במונחים קצת סוציולוגיים, אמרתי מהספרים של פרופסור יעקב כץ. בעולם הלומדס, כלומר בדאטה של תלמידי החכמים, הששית שהולכת ודולקת לא צריך לחבות אותה ולהדליק אותה, לא צריך. כמה מבין אותם לא אמר שצריך, נכון? דיינו, על פי הגמרות, על פי הניתוח האנליטי, לא צריך. רבנו משולם גזר מזה, אז כנראה שכל הפעולה הזאת לא פעולה הלכתית. רבנו תם אמר, לא, זה לא מוכיח כלום. בעולם של הדת העממית, כלומר ברגע שהדתי הפשוט של האנשים שמדליקות, בלי לדעת הגמרות, או בלי להיות יותר מדי שיעורים כאלה, כן? פשוט, מה הייתה התחושה הדתית הפשוטה שלהם? שברור שפעולת ההדלקה היא ריטואל. מה? מתי הם יתפללו לילדים שלהם? מתי הם עשו ככה? או, קראת על אשתי ביום שישי, ועמדתי לידה. כל מיני פעם במאה שנה בערך. אבל כל הטקס הזה, כלומר, אנשים ראו בזה טקס, עשו מזה טקס. אומר אתה אומר, יש אמת במה שהם עושות, כן? עד שמגיעים לתוספות בחפי עמוד ב', תראו איך זה כתוב. כתוב בתוספות בסוף, זה דיבור מתחיל חובה, ועוד נראה לרבינו תם, שאם היה נר מודלק ועומד שצריך לחבות ולחזור להדליק, כי דאמר לי, ההוא סבא ובלבד שלא יקדיר ועד שלא יאחר. רבינו תם אצלנו בתשובה הזכיר את ההוא סבא קודם, נכון? רק להוכיח שזה מייסי מיצר. הוא עצמו חשב שמשרשית הולכת ודולקת, אין צורך, זה אנשים. בסיכום של התוספות חיברו את שני החלקים, רבנו תם כבר אמר הכל, והוא חיבר את הרעיון שחייב לחבות ולהדליק, סומך אותו לא על אנשים אלא על הגמרא הזאת בחב ג'. אבל זה עד כאן נושא האופי של הדלקת הנר כפי שעליו במחלוקת בין רבנו תם ובין משולם, שכאמור ברמב״ם נראה שהרמב״ם אחז בשתי הדעות וחשב שיש שני קיומים בנר, ובזה עסקנו בשיעור הקודם. עכשיו אני רוצה לסיים רק בקריאה שדיבר רבנו תם כאן על מעמד ספרות הגאונים, שכן כאמור חוץ מהדיון על העולם של נר שבת, מהו ועל מה מברכים ועל מה לא מברכים, היות והברכה מתועדת בספרות הגאונים, חלק מהוויכוח הלך עבר להיות מעמד ספרות הגאונים, שאני רוצה קצת להסביר גם את הרקע להעלאת השאלה הזאת כל כך. אנחנו עומדים פה בתשובות האלה בהתכתבות ברבי תם ובין משולם מול שאלה מאוד מאוד מהותית שנוגעת לשאלת מקור ההלכה ודרכי המסירה שלה, לכן זה הופך להיות קרוב למינות. שאלתי קודם איך אפיקורסות יכול להיכנס, כי ודאי ששיטה הלכתית לא יכולה לגרום לאדם להיות אפיקורס, אבל כשברקע של העמדה ההלכתית עומדת תפיסה מסוימת של מסירת תורה שבעל פה, אז אנחנו כבר עברנו לעולם האמונות ודעות. ומה שעומד פה על הרקע זה מתח שדורנו גם חווה אותו, לפחות בעלי אסכולות מסוימות בדורנו, נקרא לזה כך, תלוי באיזה אסכולה אתה. זאת אסכולה של אמיתו של דבר, זאת דילמה סליחה שחווה אותה כל מי שיש לו שיטה שחותרת להגיע לראשוניות של דברים בתוך עולם של מסורת. וזה בעצם המתח בין השורש של הדבר בתארתו ובין איך שבפועל הוא מתגלם במציאות בדורות שמוסרים אותו. איפה ההלכה נמצאת? מה מקור ההלכה? וספציפית כאן הרקע הוא פערים בין ההלכה שנהגה בפועל בצרפת במאה ה-12 ובין מה שלכאורה עולה בסוגיות הגמרא. בעצם השאלה היא איפה המסורת נמצאת? אם המסורת נמצאת בגמרא, אם המסורת נמצאת במסירה של הדברים עד דורי, שאני חוליה בשרשרת של מסורת ואני קיבלתי אותו מהחוליה שלפניי, והחוליה שלפניי מהחוליה שלפניה. ובהקשר כאן, כשעוברים על התשובות השונות, צורת החשיבה והעבודה של רבנו משולם. יש חכם נוסף שנמצא הרבה ברביה, שעובד באותה צורה, זה רבנו אפרים, שהוא תלמיד של רבנו תם, שהוא במוצא יקה, הוא מגרמניה, הוא עובר לצרפת, אומר אצל רבנו תם, חוזר הביתה, והוא מנסה לגעור בבתי הכנסת האשכנזיים בכל מיני דברים שהם עושים שהם לא מתאימים לגמרא, והוא יוצא במפח נפש לבית הכנסת, בשמחת תורה הוא יוצא בחור יף כי הוא מתווכח איתם על העליות ועל הכיבודים וכל מיני דברים. וגם רבנו משולה נמצא באגף הזה, אגף שבא ואמר המסורת נמצאת בתלמוד הבבלי, ולכן בעצם המסורת נמצאת ביסודות שלה, המערכת הראשונית שלה, ולכן אני הולך לבבלי ובודק מה עולה ממנה, ולא מעניין אותי אם נוהגים כך אצלי או לא. אם אצלי נוהגים אחרת, זאת טעות, צריך לתקן את זה. כך למשל, הסיפור של המאפטיר הוא כזה, שהם היו נוהגים בצרפת, כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו נשארנו באותו מנהג, שהם היו בשבת נוהגים שהמאפטיר הוא השמיני, אבל ביום טוב המאפטיר הוא, והוא קורא אבל משהו שכבר קרו קודם, ביום טוב מה עושה המאפטיר למעט זאת? קורה משהו שעוד לא קרו. בא רבינו משולם ואמר, זה לא יכול להיות, אין בזה היגיון עקבי, שיטתי. ולכן הדבר שהוא עשה היה להציע, לא להציע, הוא הנהיג את זה, שבכל יום טוב מוציאים ספר תורה שני, לא אחרי חמישי לפני המפטיר, אלא אחרי רביעי לפני החמישי, והחמישי קורא את המפטיר, את הספר השני, ואז המפטיר חוזר. ויש פה חכם שעובד עם קוצר, עם מושגים הלכתיים, עם שיטתיות למדנית, מתעלה מהנוהג שקיים, וכנגד זה אומר רבנו תם כאן עם עמדה שהיא אומרת, אני חי במאה ה-12, אני חי בתוך קהילה שנוהגת באופן מסוים, הנוהג הזה גם הוא התגלמות של ההלכה של המסורת. הדוד שלי חיים סולובייצ'יק במאמר שהוא פרסם על זה, מאמר קצר, 10 עמודים, הוא מדבר שם המושג של חכמי צרפת ואשכנז תפסו את הקהילות שלהם כקהילות קודש. כלומר, כשמעיינים אצל חכמי ספרד, חכמי ספרד משוכנעים שהמסורת נמצאת בגמרות, והמר"צים צריכים ללמוד אותה מהרבנים. אבל שאצל יהודי אשכנז הייתה תפיסה שהעם גם נושא את המסורת, בא רבנו תם ואומר, אני הייתי אומר ככה, סתירה בין נוהג לבין גמרא זה כמו סתירה בין שתי גמרות. וזה לא אומר שרבנו תם לא קצת הזיז מנהגים. עכשיו, כשרבנו תם נוזף בעניין מפטיר ורבנו משולב, הוא אומר, וגם אני לא העזתי לשנות שום דבר בנושא התקיעות שמאוד הפריע לי. מה מאוד הפריע לו בתקיעות? מאוד הפריע לו שהנוהג הקדום היה למלכויות לתקוע פעם אחת תשרת, לזיכרונות פעם אחת תשעת, ולשופרות פעם אחת תרת. מה מפריע בדבר הזה? שאם הרקע לתשעת, תשעת, תרת הוא תקנת רבי אבאו שבנוי על ספק, יוצא שרק לאחד מהברכות אנחנו תוקעים כהלכתו. ויש לזה בלי סוף דיונים, פעם אחרת אפשר ללמד את זה. רבן אותם אומר, ואני גם שם לא העזתי לשנות, כלומר בעיה אחת, יש לנו תשובה של רבן אותם שהיא חתומה על ידי רבנו תם, שבו הוא מעיד על עצמו שהוא שינה קצת גם שם. הוא לא לגמרי לא שינה, אבל הוא שינה שינוי מאוד מינורי. מה הוא שינה? לתקוע 3 פעמים תשרת. למה הוא חשב זה לא נקרא שינוי? כי הגמרא דנה בשאלה למה לא לעשות פשוט 3 פעמים תשרת וזהו. זאת אומרת הגמרא שאם הנכון זה תשרת, הרש, התרועה היא הפסק, אם הנכון הוא תרת, אז השברים זה ההפסק. ואתה אומר, אני לא מתפעל, זה לא ההפסק. אז אם זה לא ההפסק, התשרת יכול תמיד להיות גם תשרת, או תשת, או תרת. וכנראה חשב, אז זה לא נקרא שינוי. ברור זה מתח, שזה לא, או שמשנים הכל, שלא משנים כלום. אבל בגדול, זה יסוד הוויכוח שעולה כך. רבנו משולם מייצג עמדה שהמסורת נמצאת בעקרונות של ההלכה, בידי החכמים. לכן לא סתם רבי אותם העלה פה לא רק את נושא הגאונים, אלא גם את נושא הנשים, איך בפועל נוהגים את זה. אז זה נושא עקרוני. כשאני אעיר בקצרה, שהרמב״ם בנה תורה שלמה שרבינו משולם לגמרי יכול היה לשבת עליו בכתבים שלו. הרמב״ם פחות או יותר מתאר בהקדמה למשנה תורה שמסורת תורה שבעל פה מסתיימת ברבינה ורבשי. הרמב"ם מפרש שהביטוי שמופיע בגמרא במציא דף פ"ו, רבינה ורבשי סוף הוראה, שמקובל לפניו לפרש הכוונה שהם חתמו את התלמוד. כמובן זה מאוד פרדוקסלי שהתלמוד יספר מי חתם אותו, כן? זה קצת פרדוקסלי. עכשיו איך הגיעו לפירוש הזה? כי לפני כן כתוב רבי ורב נתן סוף משנה. אז אם סוף משנה זה חתימת המשנה, מה זה סוף הוראה? חתימת התלמוד. אבל הרמב"ם פירש, וזה מפורש בהקדמה למשנה תורה, שהביטוי הזה מכיל הרבה יותר מסוף תלמוד, שיהיה כתוב סוף תלמוד. הרמב"ם פירש הכוונה שהם סיימו את מסירת תורה שבעל פה. דהיינו, התורה שבעל פה נמסרה, וזו התפיסה שנמצאת גם בגאונים. תפקיד המוסרים לפי הגאונים, וגם הרמב״ם אימץ את זה, הוא לשמור על מה שנאמר להם. הגאונים בגלל זה ניסו להתכחש לכל חידוש, לכל מעורבות אנושית במסירה. כל המחלוקות הן כאילו זה ארוך מאוד, אפשר להראות את זה, לדבר איזה שנה שלמה, אבל אני רק אגיד, זו התפיסה הגאונית שהחכמים שמרו, הרמב"ם כבר ידע שזו תפיסה לא אפשרית. אי אפשר להגיד שכל המשנה, כל המחלוקות זה פיקציות. לכן הרמב"ם בנה תורה קצת אחרת. הרמב"ם חילק את המסורת לשלושה חלקים. יש מסורות מסיני, יש כן דברים שהחכמים חידשו אותם, שזה או י"ג מידות, או גזרות תקנות ומנהגות. באלו יש מחלוקות, באלו יש תהליכים אנושיים, אבל במסורות התפקיד היחיד היה לשמר. עכשיו אי אפשר לפרוח את הרמב"ם הזה מסיבה פשוטה, כי איך אני יודע מה שייך למסורת, מה שייך י"ג מידות, ומה שייך לגזרות תקנות ומנהגות? אז התשובה פשוטה, אם יש מחלוקת, סימן שזה לא נאמר במסורת. אז לעולם לא ניתן למצוא דבר שנאמר במסורת ויש בו מחלוקת, כי כשיש בו מחלוקת הוא כנראה לא נאמר במסורת. הרחבות יאיר תקף את הרמב"ם בתשובה מאוד ידועה בסימן קופצה דיבט, שהוא בעצם שאל שאלה אחת פשוטה: האם יש משהו שאין בו מחלוקת? או בלשון אחרת, למה הוא היה בהר סיני 40 יום? מספיק אולי חצי יום למה שאין בו מחלוקת. כלומר, אבל לא נפתור את זה עכשיו, אבל בגדול הרמב"ם מתאר בהקדמה למשנה תורה איך מסורת תורה שבעל פה נשמרה בתארתה עד הבבלי. הבבלי בעיני הרמב"ם מייצג נאמנה את מה שנאמר היסטורית בהר סיני, ומחיתום הבבלי ואילך הרמב"ם אומר נגמרה המסירה, אין יותר מסירה. מה יש מעכשיו ואילך? יש פרשנות. ובעולם הפרשנות הרמב"ם האמין שאין עדיפות למי שקדום לך, העדיפות היא למי שמפרש באופן הנכון. הוא לא מסביר איך אני יודע מה הפירוש הנכון, בוא נגיד כך, הוא לא הכיר הרמנויטיקה פוסט מודרנית, זה אפשר להניח. הרמב"ם כנראה האמין שיש פירוש נכון ורק אחד, והבעיה היא בעיקר מתודה, כלומר מי שיעבוד נכון יגיע. לכן הוא מתאר בהקדמה לפירוש המשנה שכמה מחלוקות יש בין שמאי והלל. שתי מחלוקות, למה? כי הם ידעו ללמוד והם ידעו את המתודה, אז הם הגיעו לאותן מסקנות, כן? אלה שיש להם הרבה מחלוקות כי הם לא יודעים ללמוד, זה בגדול הדעה. ולכן אומר הרמב"ם משפט שרבן המשולם היה חותם עליו לגמרי: וכן אם יש מחלוקת על מהו המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון אלא למי שומעים, לא חס וחלילה, למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. אז זאת תפיסה שמסורת התורה נמצאת בתלמוד הבבלי, וכל הדורות אחרי התלמוד כולם לומדים ישירות מפי הבבלי. על רשע אני אומר, הבן משולם מייצג עמדה דומה, שאני צריך להתאים את הנוהגים לבבלי. כנגד זה יוצא רבי נפאר, הוא אומר את זה בטיעונים מדהימים שהם חריגים בנוף של ספרות הראשונים. אומר רבינו תם כך: שאם אין ברכה קבלה מניים, ואם אינך מאמין, חזרתי לשורה צלי 90 אצלכם, כאילו חזרתי כמה שורות למעלה איפה שעצרנו קודם, ואם אינך מאמין מדברי הקדמונים ומנהגינו בבבלי אל תאמין כמוכן, לא פחות מזה. הוא מסביר שהרי מצינו, אתם יודעים שיש לא מעט גמרות שמתארות את שבחה של תורת ארץ ישראל ואת החושך של תורת בבל. כל גמרה כזאת שרואים אותה אפילו בדפוסים, ישר יש כוכבית של מסורת הש"ס שמיד שולחת אותך לאיזה ספר שמה יגיד? חס וחלילה, ברור שמי עדיף? הבבלי, כן? פחות או יותר מה שאומרים הוא התלמוד הבבלי עדיף, לא, לא אולי בבל פעם, אבל בסנהדרין דף כ"ד יש כוכבית עיין בשלה, ברש"י בחגיגה דף י' יש כוכבית עיין. כלומר, כל מי שפגש את הגמרות האלה, מה ניסה לעשות להם? למעט בחשיבותם, לקרוא אותם מחדש, בא רבן אותם והוא נופף בהם, ממש, כן. ותראו מה הוא עושה איתם. שהרי מצינו שחכמי התלמוד בחרו להם תלמוד ירושלמי, כי דאמרינן רבי זרע ויתי קוף תעניתה דלשתקח מיני תלמוד עדי בבלי. כנראה שהבבלי לא כזה מציאה גדולה, כן? אני ממשיך. ורבי יוחנן אמר אורייתן קשרה בנתן לקשרה, מה הסיפור שם? הסיפור שרב כהנה עולה לארץ ישראל, לומד בישיבה, ומה עושים? אתם פה בשכונה שיש הרבה ישיבות שאולי יעשו את אותו דבר, יש תלמיד מצטיין בישיבה, אז מה ראש הישיבה מציע לו? להתחתן עם הבת שלו, נכון? רב כהנא לא מסכים, כי זה מגמגם, הוא זוכה את הדלת, הוא לא... רב יוחנן מנסה להבין, מה לא טוב בבת שלי? מה, היא לא יפה? היא לא... ומה התשובה? הוא חשש לייחוס של חכמי ארץ ישראל, שכן, המשנה אומרת, עשרה יוחסין עלו מבבל, כלומר, מי על הארצה? בוא נאמר את זה גלויות. רוב העליות לארץ ישראל במשך הדורות הן עליות מצוקה. מי שטוב לו בחוץ לארץ, רוב היהודים נשארו. אני בדרך פגשתי פה, אני לא זוכר את השם שלך, תזכיר לי? יצחק, הוא אמר לי שהוא שנה בארץ, אמרתי לו אני 40 שנה בארץ. בקיץ חגגנו 40 שנה, אז במסיבה שערכנו, ואני יותר דיברתי בדיוק על הנקודה הזאת, שהעלייה שאחרי מלחמת ששת הימים לא הייתה עליית מצוקה. היא הייתה עלייה של רצון להיות בארץ ישראל בשעת רצון. עלייה של כיסופים, ולא כיסופים במובן, זאת העלייה השנייה של הדורות, שעולים בודדים לחון את ארצה, והם נציגי העולם היהודי, שהוא כמה יהודים פה, ולכן צריך לפרנס אותם. אלא להיות שותפים מלאים לבניין של עם ישראל בארצו. אבל רוב העליות הן עליות מצוקה. אנשים באים לפה כשרע להם בחוץ לארץ, ולכן באו לפה כל הממזירים וכל הבבל, נשארו כל המיוחסים, כל העשירים, ואז יוחנן נעלב. הוא אומר, השיעורים הכלליים שלי טובים והבת שלי לא טובה. ועוד פעם, מה רואים? תורת ארץ ישראל היא משובחת, כן? אני ממשיך. ותו אמרינן, אין שלום מן הצער, זה תלמוד בבלי. זאת הגמרא בחגיגה. ותו אמרינן, במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבל. ורב ירמיה, לקרלי בבלי טיפשי. ותו אמרינה נבירה דארץ ישראל מחכים. אז מה זה הבבלי הזה? בוא נלמד ירושלמי, כמו שהיום דרך אגב יש לא מעט חבר'ה שחושבים, אם רק לא מבינים מה כתוב בירושלמי. אבל חוץ מזה זה קולות שנשמעים. ומה רבינו תם לוקח את כל הגמרות שכל הראשונים אמרו מה אני עושה איתם, והוא מנופף בהם. ומה הוא אומר? הוא אומר דבר מדהים, עד שאתה רבינו משולם חוזר לבבלי, מה זה עוזר לך? כי גם הבבלי בערב לך שהוא מייצג את המסורה מסיני. הוא 2000 ומשהו שנה אחרי נמד הר סיני. וכל התורות האלה של הרמב״ם שקודם תיארתי, הוא לא התפעל מהם. ובלשון אחרת, אם הרמב״ם או בן משולם אמרו, הבבלי זה מסורת תורה שבעל פה, האותנטית התורה, הבן אותם אומר, מי ערב לכך? אז למה אתה סומך על הבבלי? אז בוא נשמע. אלא מנהגנו תורה היא, או בלשון אחרת, במקום לחפש אותנטיות ושמירה על המסורת הראשונית, אני צריך לעבוד אחרת, אני עובד על tradition, על מסורת, מה שנמסר. ומנהגנו בבבל על פי חכמי ארץ ישראל, בלשון אחרת, מה נותן לבבלי את התוקף שלו? שהוא מסורת שבאה מחוליות קודמות. עכשיו יכול להיות שהחוליות הקודמות קראו בהם תהליכי מסירה, ככה אני קורא לזה, לא אוהב להגיד התפתחות, תהליכי מסירה, כן, כל מיני פרשנויות חדשות, כל מיני דברים, כל מיני סיבות שכתבו עליהם הרבה מאוד היסטוריונים של ההלכה, כן, אבל מה נותן לבבלי את התוקף? לא האותנטיות שלו, אלא היותו חוליה במסירה. ואם כך, אומר רבינו תם, אני לא יכול לעצור את התהליך הזה בבבלי, מה אני צריך לעשות? להמשיך אותו. ומנהגנו בבבל על פי חכמי ארץ ישראל שהם עיקר ההוראה, ולכן ופירך יש לסמוך על גאוננו ורבנן סבוריי. יש פה בעצם התנגשות בשתי תפיסות עולם באשר לדרך מסירת המסורת או על מעמד הבבלי. בעוד שרבנו משולם כאן אולם הוא לא התבטא כל כך, אני בעיקר הסברתי את זה על פי הרמב״ם, וראו בבבלי את האוצר של המסורת של ההלכה שיש לחזור אליו, ויש לדרוש מהנוהג העממי להתאים את עצמו אליו. יש פה תפיסה אחרת לגמרי שמדברת על מסירה של דברים, שעוברת מחוליה לחוליה, מדור לדור. והתוקף של הדברים הוא בגלל שהם נמסרים מדור לדור. ולכן, אני, שאני נמצא בחוליה מסוימת, חייב לקחת בחשבון את החוליות שקדמו לי. אני לא יכול לחזור אחורה. עכשיו, אני אומר במאמר מוסגר, אני לא יודע מה חושבים פה היושבים בקהל, אבל לי יש דעה, ואני אגיד אותה גם אם זה ירגיז פה מישהו. כל הוויכוח על ספר תורת המלך, הוא גם יושב על דבר שהוא מעין הדבר הזה. לא רק ויכוח על היחס לגויים, ואיך נלחמים היום, אם זה מוסרי, כל מיני דברים שצהל עושה, יש שם בין היתר מחלוקת עקרונית על איך ללמוד תורה. כי הספר הזה בנוי על, בעיניי, קראות של התורה שבעל פה, כמובן שהוא חוזר אחורה למקורות קדומים, חותך איזה 3-4 מקורות, מתעלם מכל מה שנאמר על המקור הזה בדורות שלאחריו, ואומר כזה ראה וקדש. לכן המתודה הזאת נוגעת לא רק ליחס לגויים, אם עלה פה קודם שירת נשים, גם סביב נשים, זו אותה שאלה. כתוב במקורות שלמד ביתו תפלות, תורה זה תפלות, וזהו, כלומר, הם מדלגים על ההתמודדויות עם מקורות, עם הידיעה שבית מדרש חי לקח את המקורות, הם נאמרו בהקשר מסוים, וחכמים בהקשרים נוספים ממשיכים לדון בהם, והכל ביחד זה המסורת. אנחנו חיים במאה ה-21, ואנחנו צריכים ללכת לחוליה שלפנינו, שהיא קיבלה מהחוליה שלפניה, והיא מהחוליה שלפני לפניה, וכל חוליה כזאת גם חיה את אותם מקורות שקיבלו מהחוליה הקודמת, בהקשרים שהחכמים חיו, וחכמי כל חוליה וחוליה עמדו מולם, מדלוגים אחורה, ולקחת מה שמתאים לתפיסות מסוימות, ובלי לקחת בחשבון, כלומר ללמוד רמב״ם בלי נושא כלים, ללמוד שולחן ערוך בלי נושא כלים, זו תפיסת עולם לדעתי קראית. אפשר לעשות קראות לתורה שבעל פה אחרי שכתובה. מצד שני, אני אומר בכנות שיש שיטות לימוד מסוימות, אמרתי את זה קודם, שהן חותרות בשורש נשמתן להגיע לראשוניות. המובהק שבהם זה אגרא, עדיין לדעתי יש פער עצום במה שאגרא עשה לבין מה שעשה בעל תורת המלך, במובן שאגרא שיטת לימודו הייתה לחזור למקור הראשוני ואז לעקוב אחריו עד דורו. כלומר, כשרב חיים מוולוז'ין מתאר בהקדמה לביאור הגר"א לשולחן ערוך מה חידש הגר"א בדרכי הלימוד, הוא מתאר, והדברים מופיעים לה בעוד תיאורים בני הזמן, שהוא הנהיג את סדר הלימוד הישר. כי מה היה סדר הלימוד לפניו? קודם למדו טור בית יוסף שולחן ערוך, ואחרי זה למדו גמרא, שזה יקרים גם על הפסיקה וגם על הלמדנות. כי איך אתה לומד שולחן ערוך? מקבל מסקנות פסוקות ועושה אותן, ואז הלימוד משוחרר מכל דבר, ואתה מתפרע. בא הגר"א ואמר, תתחיל, כמו שאומרים היום מהפסוק לפסק, תתחיל בגמרות, תלך דרך הראשונים, ואז תגיע. עכשיו, נכון הדבר ששיטת לימוד שכזאת הביאה את הגר"א לקרוא אחרת את מקורות היסוד, ולכן גם להתייחס אחרת לשלבים שלאחריו, והוא לא התעלם מהשלבים שלאחריו. לפי מה שאני מבין, אני לא מתיימר שהקפתי את כל תורת הגר"א, שזה מעבר להשגה של בן אנוש רגיל, אבל הגר"א בעיקר הוא פוסק כמו שיטות ראשונים אחרות. כלומר, כשאתה בא לבחור בתוך החוליות המאוחרות יותר, הגר"א לקח בחשבון את מה שהוא למד גם בחוליות שלפניהם, אבל הגר"א חי את כל החוליות מאלף עד תף. כן, כלומר, אני יכול להגיד בצורה אחרת, גם שאני קורא שאנחנו צריכים לחיות את ההלכה בזמננו אחרי חכמי הדורות שקדמו לנו, גם הדור שקדמנו היה בתוכו כל מיני מחלוקות. אבל בסופו של דבר אתה חייב למצוא שיטת הכרעה, האם אתה מכריע לפי הבנתך, האם אתה מכריע לפי דברים אחרים, אלו שאלות כבדות משקל, זה גם הכל תלוי בשיעור הקומה שלך. גם אבא שלי בספר מבקשי פניך נשאל בין היתר גם על זה, והוא מציין שם משפט ששמעתי ממנו המון פעמים בעל פה, שמשה סולובייצ'יק פעם התבטא, כך הוא אמר לבנו על הגריב, שאנחנו לא פוסקים על פי השולחן ערוך, אנחנו פוסקים על פי הגמרא והראשונים, והשולחן ערוך משמש כבקרה. זה to control, זה controlling, זה בקרה, שזה נמצא בתוך המרחב. לא, אבל באמת הבריסקאים לא קיבלו, אבל אבא מאיר שם, משה סולובייצ'יק היה יכול לעשות את זה. מה, מי יכול לעשות את זה? אני אומר בכנות, לא. הוא מתאר שם, שפעם הייתה שאלה בהלכות הגונה, שלמוה שהסתגר עם גמרא ורמב״ם. לא עם פרויקט פשוט. גמרא ורמב״ם באיזה דת של 6 שבועות והתיר אותה. אז בריסקאים ודאי עבדו ככה. עכשיו, הבריסקאים באמת נוצר להם מתח בין הפסיקה לבין הראשוניות, ולכן הם פצו פתרון יותר טוב. מה היה הפתרון שלהם? לא לפסוק. זה פתרון טוב. האם הם באמת לא פסקו, או האם הלמדנות שלהם לא הקרינה לפסק? ודאי שהקרינה. תקחו תשובה של משה פיינשטיין, כל תשובה שלו כמעט, זה אותו מבנה. הוא לא מקיף את כל ים מה שנכתב. זה הכל, הגמרא בסיסית, ראשונים בסיסיים, והוא מכריע. ככה ליטאים פוסקים, זה נכון. אבל עדיין זה לא דומה בכלל אפס קצהו למה שספר כמו תורת המלך מייצג. שזה לקחת מקורות כבקשתך, מקורות עתיקים, ת, תוך כדי התעלמות מוחלטת מהפרשנות שלהם. זה לגמרי לא קיים באף אחד מהגדולים האלה. לכן לא, בעיניי הוויכוח הוא על תורה שבעל פה. חוץ מזה, גם נראה לי מופרך לחשוב שמוסר המלחמה המודרני הוא פחות מוסרי מהמוסר המלחמה העתיק. זה נראה לי גם מופרך. כן? הדילמה של היום בעיניי, כבר נגרע אותי, אני אשלים את זה, זה לא שזה לא מוסרי המוסר המערבי. והמוסר המערבי בנוי על דבר מאוד פשוט במלחמה. הוא מנסה למעט בהרג שמי שלא מעורב בלחימה. זה מה שהוא מנסה. זה מוסרי מאוד. אבל זה כמו משחק. שכולם צריכים לקבל עליהם את הכללים. ואז זה מאוד מוסרי. כלומר, לבוא ולהגיד, יסרט חייל צהל ולא ימותו 1,000 אזרחים, זה נראה מאוד לא מוסרי. רק שכחת להגיד, ומה אם יקרה ירגו 1,000 יהודים ולא יסרט איזה פלסטיני? כלומר, בגלל שזה הדדי, זה כן מוסרי. מתי זה הופך להיות בעיה? שאתה נלחם במישהו שלא מקבל את הכללים, ואז זה חד סטרי, אז זה באמת לא מוסרי. אבל זה לא בעיה של מקורות עתיקים, מוסר התורה מול המוסר המערבי. זה בעיה של איך נלחמים בטרוריסטים, שניערו מעל עצמם את כל הכללים של המדינות המתוקנות, של מה שהמאירי קרא, העמים המתוקנים, כן? זאת הבעיה. גם לאמריקאים יש בעיה איך נלחמים בטרור. הם כנראה עושים מה שתורת המלך רוצה שיעשו, נכון? כנראה, כך אומרים. באפגניסטן אין בגץ, כנראה. אבל אני רק אגיד, זה לא בעיה של התורה מול המוסר המערבי. מה, באמת רוצים פה להרוג עיר שלמה לפי חרב? נראה לי לגמרי מופרך, אבל מה שבעיקר הבאתי פה זמן המתודה. כלומר, התורה של בעל פה היא לא קפואה בזמן, היא חיה דרך החכמים שמוסרים אותה. והחכמים האלה הם חלק ממנה. ורבן אותם יותר מכל חכם אחר, המשפטים האלה, אני הרבה חוזר אליהם, הוא אומר, זה גם נכון על המוראים. כלומר, אם הרבה ניסו עוד לומר, הרמב״ם, זה נכון מהמוראים צפונה, דרומה, כן? רבן אותם אומר, זה נכון גם על המוראים, גם המוראים כבר חוליה. אני יכול להגיד שלכן גם, אני לא לגמרי מבין את העולם הפילוסופי של סבא שלי על ההלכה, שהלמדנות הבריסקאית חושפת את העקרונות הראשוניים של ההלכה מסיני, מהסיבה הפשוטה, שאת ההמשגה הוא עושה למקורות במאה ה-12. כבר המקורות האלה עברו המון תהליכים. אז ההמשגה מייצגת את ההבנה של התורה במאה של הרמב״ם. להגיד שזה, כך הוא מציג את זה, שזה מה שנאמר בהר סיני, הסבא שלי היה כמו הרמב״ם, שהוא חשב שהוא חוזר להר סיני. אני חושב שהביקורת של רבנו תם היא נכונה עליו יותר מאשר על רבנו משולם. כלומר, לגמרי, צריך לנטוש את הרעיון שאנחנו נדע מה נאמר בהר סיני. צריך לדעתי לעבור לרעיון שהתורה נמסרת והקדוש, כמו שאומר הרמב"ן בספר המצוות, למה צריך לשמוע בכל חכמים? הרמב"ן שואל את זה על זקן ממרא. זה זקן מחכמי הסנהדרין, שהוא בעצמו יש לו מסורת אחרת, למה הוא צריך להיכנע להם? והרמב"ן, כי אומר הרמב"ן שעל הפרשנות שלהם הוא מצווה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה מה שחכמי ישראל אומרים שהוא אמר. זה מה שהוא רוצה. אז עד כאן עניינים של ברכה על נר שבת. נראות חנוכה נתחיל כבר בשבוע הבא, בסדר? אז בואו משהו קצר על פרשת שבוע.